שלום וברכה. אנחנו היום ממשיכים בנושא של הציפייה למקדש. אנחנו בפרשת וירא, ננסה לחבר את הדברים בצורה עמוקה. קצת רקע של הדברים, עמד שיכנס לדפי מקורות ביחס למקדש. קודם כל, כשאנחנו עוסקים בפרשת השבוע, ישנה שאלה באמירה של משה רבנו כשהוא פונה לפרו. אז בסוף הפרשה הקודמת אומר פרו, מי השם שישמע בקולו? לא יודע מי זה. השאלה באמת, האם באמת פרו לא ידע את שם השם? וההסבר הוא, כי הרי רואים כשה ביוסף היה פנייה את אלוהים יענה את שלום פרו, כל יוסף נתן את הזכות הזאת, הכל יחס לאלוקים, שם אלוקים. אז איך, מה, הוא לא ידע מה זה שם השם? מה פתאום התעורר עכשיו? היה את יוסף, שהוא היה המשביר, הוא היה סגנו. אז איך הוא לא ידע? אנחנו נראה שיש כאן שינוי, הוא ידע מה זה שם אלוהים. אבל הוא לא יודע מה זה המושג, וזה הפרשת וירא, הוא שמי השם, שם הוויה, לא נדעתי להם. מה ההבדל בין שם אלוהים לבין שם הוויה? זה מה שאנחנו רואים כל מה תמיד, זה שהאלוהים יענה את שלום פרו. האלוהים, שם אלוהים. זאת אומרת, מצרים היה מושג אלוהים, אנחנו נבין גם מה זה שם אלוהים, אבל לא מושג הוויה. ימי חדש, זה נגיד מה שמי שאמר חדש, ובעצם במצרים היה מושג אלוה. אבל לא היה מושג שם הוויה, שאנחנו נבין גם מה ההבדל בין הדברים. בסדר, רק יש כאן איזה משהו שאנחנו נוסעים לסדר אותו לאט לאט, ונבין שזה הולך לאורך כל הפרשיות האלה של יציאת מצרים, וגם זה מסודר במכות. כן, בעצם בהתחלה, ואומר השם לאהרון, לך לקראת משה המדברה, ולך ופגשו בהר האלוהים, וישק לו, גם שם אלוהים שם. ואומר פרעה, מי השם? מה זה שמי השם? שם הוויה. תשמע בקולו. לשלח את ישראל, לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. ואז מתחיל תהליך במכות, שהוא הולך שלב אחרי שלב, בהבנה איפה יש שם אלוהים, שם הוויה. אפשר לראות את זה ביחס במכות. פה נראה, טיפה קצת, נקרא את זה בפסוקים עצמם, מי שרוצה שלא חומש, הדברים לאט לאט מתחברים. בהתחלה, ואומר עדיין משה, ראה, נתתיך אלוהים לפרו. ואז מתחיל שם אלוהים מתגלה שם, אחרי שהוא בעצם זורק את השלך אהרון את מטהו לפני פרו, ואז הוא קורא לפרו לחרטומים, ואז הוא אומר, לא מתייחס אליהם. אחרי זה כתוב, ואומר השם משה, לך מכת דם, במכת דם כתוב, ואומר השם משה, אמור אל אהרון, כך מתך ונתית על מצרים, על ערותם ועל יוריהם ועל אגמיהם ועל כל מגבי מימיהם ויהיו דם. ואז בואו נראה את התגובה של פרעה אחרי מכת הדם. ואז כתוב, ואומר השם משה, בוא אל פרעה. ושרץ היאור, שם כתוב שם שהוא לא שם, ועיסוק החתומי מצרים בלעתיהם וחזק לפרעה ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. טוב, יש שם הוויה, לא מוכן לשמוע. מכת צפרדעים, גם כן, שוב יש כאן מפגש עם מכת צפרדעים. מה התגובה של פרעה? ומשה משה בוא לפרעה, ואמר עליו, כה אמר הוויה, שם, שלח את עמי עבדוני. יש שם הוויה בעולם. ואז תגובתו אחרי שהמכה חלה במצרים, ואלו הצפרדעים הכל ארץ מצרים, אז הוא אומר לו, ואז הוא מבקש לסור הצפרדעים, ואז ועץ השם דבר משה ומותו הצפרדעים, והיה פרעה כי הייתה רווחה ואכבד ליבו ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. מתחילים טיפה להתעורר למושג שם הוויה, ואז אחרי זה עוברים למכת קנים, בקנים החרטומים לא יודעים לעשות את אותה פעולה, ואז ויאמר החרטומים אל פרעה אצבע אלוהים היא. מה זה אצבע אלוהים? דיברנו שם הוויה. החרטומים אומרים לא, זה עדיין שם, יש משהו, יש כוחות. זה סוג של כוח, זה לא שם הוויה. ויחזק לפרעה, לא? מהחתומים לו, לא, לא, תקשיב, אנחנו עדיין באותם מושגי אלוה שאנחנו מכירים, וזה עדיין אצבע אלוהים. אחרי זה הולכים למכת ערוב, כה אמר השם, שאנחנו יבדוני, הכל בכה אמר השם, והפלטי ביום ההוא את ארץ גושן. מתחיל להיות שינוי שם, כי אני השם, כן, השם הוויה בקרב הארץ, ושמתי פדות, ואז שם כן, ואז מה קורה? ויקרא פרעה אל משה, לאהרון, ואומר לו, לכו זבחו לאלוהיכם בארץ. ויאמר משה, לא נכון לעשות כן, כי תאוות מצרים נזבח השם אלוהינו. יש השם, השם הוויה. ואז בואו נראה איך זה מתחבר לאט לאט. ואז אומר להם, ויאמר פרעה, אני אוכל לשלח אתכם וזבחתם להשם אלוהיכם. אני מתחיל לראות שיש כאן משהו. יש השם הוויה עם אלוהים. ובסוף כתוב, ויעש השם כדבר משה, ויכבד פרעה. והוא לא מוכן. אחרי זה עוברים ליד הויה. מה זה הויה? אנחנו נראה גם כן במושג הויה, שמתחבא בשם, ביד הויה, שם הוויה. יד הויה במקנך. ויפלא השם. שם גם השם הקדוש מסביר למה הויה זה שם הוויה, כי בעצם אצל אם המצרים, הם התחילו להשיג את שם הוויה בצורה הלא נכונה. ואם אתה משיג את שם הוויה בצורה לא נכונה, מה קורה? מתחיל להיות דינים. סדר נכון, י' כבב, כי זה הסדר נכון. הויה, אתה משחק עם שם הוויה, מתחיל להיות מכה. זה ככה מסביר על שיר הקדוש. ואז גם כתגובתו של פרעה, הוא לא מוכן. אחרי זה כבשן, העניין של שכין. עכשיו אני רוצה להגיע לנקודת המרכז בקיעת ים סוף. מה קורה שם בקיעת ים סוף? גם כן בסוף, גם כן עד ממש... עניין של מצרים, אנחנו מבינים שגם ככה טובים אחרי זה הולכים עם זה, באל אלוהיך ישראל, בחטא העגל, הכל, 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 הכל בירור של שם הוויה בעולם. אנחנו נראה את זה לאט לאט, אנחנו נראה את הדברים במקורות זה. שימו לב, אחרי זה בברד, אפשר פרעה וקרא משה לרוב, אומר להם, חטאתי הפעם, השם צדיק, ואני אמר שם, מתחיל להיות תנועה של השם. אחרי מכת הברד, ואחרי זה עתירו, אל השם, ורב מיות קולות אלוהים וברד. מתחיל להשיג כל הבירור הזה של פרעה, זה לראות שיש בעולם שם הוויה. טוב, אז אם ככה מי שרוצה יראה את זה, בעצם זה חוט חורז, הכל הפרשיות, למען תצא באוזני בנך ובנך את השתתתי מצרים, ודרוכתתי שתשמתי בם, וידעתם כי אני השם. יש בירור שם השם, זה שמי השם נודעתי להם, בוא נביא מה יפתל. שם אלוהים זה שם שבעצם מייצג את כוחות הטבע. כוחות הטבע זה שם אלוהים. כל המערכות הטבעיות שאתה רואה בעולם של גאות, שפל, תנועת, זה הכל בעצם זה סוג של חוקיות, אתה מסביר תקיף, הוא בא ליכולת, הוא בא לכוחות כולם, זה שם אלוהים. שם הוויה זה שינוי סדרי המציאות. שמי השם לא נודעתי להם, שם הוויה. בעצם, כמו שמסביר הרמב"ן, מה שיקרה עכשיו, בגילוי הזה מבריאת העולם, הכל אצל האבות התגליתי בצורה של שם אלוהים. לא שיניתי סדרי הטבע בשבילהם. נכון, אברהם יצא למלחמה מול הבת המלאכים, אבל הכל היה עדיין בגדרי הטבע. אבל עכשיו לשנות מים לדם, ולהפוך את סדר בריאת העולם, לשנות במציאות, זה שם הוויה. מה זה קשור אלינו? אנחנו נראה שהעולם של המקדש, בין יחס לעולם בחוץ, זה הבדל בין שם אלוהים ושם הוויה. 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, שמה זה שם הוויה. בבית המקדש יש עולם של ניסים. לא קיבלו את הצעה מערכה, כל המערכות האלה של המקדש, זה עולם של שמיני, נקודה של 8, שם יש שם הוויה. בכל המסגרות בעולם, אנחנו מכירים שם אלוהים, יש לנו איזו תנועה של... של שינוי בסדר הטבע מחוץ המקדש, אז מה קורה, כמו באליהו והר כרמל? השם הוא האלוהים. השם הוא האלוהים. זה מחוץ הטבע, מחוץ למקדש. בסדר? לאור זאת, נתחיל להיכנס אל המקורות, נבין שיש כאן איזה חוט חורז, איך אנחנו משיגים את שם הוויה. אני רק אגיד שאנחנו בשמה ישראל, השם אלוקנו, השם. מה זה השמה ישראל, השם אלוקנו השם? השם זה שם רחמים. אלוקים זה שם דין. אנחנו מקיפים את שם הדין, ברחמים. השם אלוקינו השם. עכשיו נבין את הדברים, איך זה מתחבר אלינו לאט לאט. בסדר? בוא נתחיל. בגלל זה גם כן רק נסביר שבחטא העגל, שמשה רבנו יורד בהר, זה נקודת סוגרת המהלך הזה שהסברנו, אז הוא אומר, הלוחות מעשה אלוקים. המכתב, מכתב אלוקים. ואז מה עושה עם הלוחות? הוא שובר אותם. ואז הוא אומר, מי? לשם. אומר משה רבינו, אתם עדיין נשארתם עם הצד המצרי, עם תרבות המצרית, שמנסים עדיין לברר את שם אלוהים. נכון, גם הלוחות עצמם יש בהם איזה מעשה של מעשה אלוקים, מכתב אלוקים, אצבע אלוקים. אז שובר את הלוחות ואומר, מי לשם? מי מוכן לקבל את הדרגה יותר גבוהה בהשגת אלוהה, שהיא שם הוויה. אז לאור זאת, אפשר להבין את כל הפרשיות האלה בסוד פנימי ועמוק, שאדם יסמן את שמות השם ויבין איך הדברים מתחברים, לאור זאת מתחבר לדברים גם כן. כן, שם הוויה זה דרגה יותר גבוהה. זאת אומרת, יש במציאות גילוי שמאז בריאת העולם, משתנה עכשיו במהלך הזה של מצרים. יש לנו 10 ממורות נברא העולם, 10 המכות שהיא משנת את המכה, ואז אנחנו מקבלים 10 הדיברות, שיוצר דיבור, שהוא יוצר שם גילוי יותר, יותר עליון. נתחיל בצורה מרבי אברהם צבא, להבין את קצת המהלכים שהזכרנו כאן. מקור ראשון, נציפה למקדש שם אלוהים מול שם הוויה. ואני אקשה את לב פרעה, אין להעריך בפירוש המפרשים ולא המדרשים, אלא לברר ללבן האמת כפי המדרש הנעלם שכתבו שם. כי פירוש ויחזק השם את לב פרעה, כי חס ושלום שהשם לא יעוות משפט להחזיק ליבו, ואחר כך להביא עליו מכות, כל הנושא הזה שגם הספורנו מביא שם, איך יכול להיות שפרעה, אם הקשור מחזק את ליבו, איפה הבחירה? חופשית. מה התשובה? שמרוב שהוא רואה כאלה דברים שהם מחוץ גדרי הטבע, אז אין לו בחירה. אז צריך לחזק את ליבו בשביל ליצור איזה בלנס, ליצור איזה איזון שיהיה לו בחירה באמת, כי מי שרואה כאלה דברים, אין לו בחירה. כי צדיק וישר הוא. והעניין הזה היה כך, שפרעה עצמו היה מקשה ליבו בלא דעת. לכן השם היה משחק בו ועושה בו הנקמות. והוא זה לפי שידוע שמצרים הייתה מלאה גילולים וכישופים. וכשבא יוסף לפתור החלומות, הזכיר שם אלוהים. והודיע לפרעה שיש אלוהים שופטים בארץ. וגוזר ומקיים. זאת אומרת, המושגי שם אלוהים, האלוהה, היו מוכרים מתקופת יוסף. ואמר לאשר אלוהים עושה, ראה את פרעה. ויוסף בחוכמתו עשה לפרעה שיודה בשם אלוהים. איך אומר, אמר פרעה, ואמר אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת. אז רואים שממש שם אלוהים היה בפיו של פרעה. היה, הם הבינו שיש אלוהה, אלוהי העברים, אלוהי מה שיוסף שמדבר על שם האלוהה. אז כנראה שבעצם היה שם שגור בפיהם. ואמר, אני אמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו. אז איך הוא אומר כזו שהוא לא יודע מי זה? באופן שמכאן ועלה נשאר שם זה ידוע במצרים. אבל, מסביר אברהם צבא, שם השם, שם הוויה, לא הזכיר יוסף. ולא נשמע במצרים, עד שבא משה, ואמר, כה אמר השם. נוצר גילוי חדש בעולם. ואז השיב פרעה, לא ידעתי את השם. בסדר, מסביר אברהם צבא, אברהם צבא, זה הסוד כאן. זאת אומרת, זה לא היה כאן שם אלוהות. ידעו מה זה מושגי שיש אלוהה בעולם, שמניע מניע כוחות, אבל יכול לשנות סדרי עולם, שם הוויה, זה לא מוכר במצרים. כי שם אלוהים אני יודע, אבל שם השם לא שמעתי בלתי היום. ויוסף שהיה עברי וחכם כמוך לא הזכירו? אומר פרעה ליוסף, תקשיב, אני מכיר, יוסף דיבר איתנו על המושגים האלה, על אבל זה לא שמעתי. בעניין שבזה היה כופר בשם השם, ואומר שלא היה בעניין זה השם שלא היה מכיר, היה סיבת כושר פה, לא מכיר את זה. אבל לא שהשם חס שלום יקשה ליבו. וזהו, ויחזק השם את לב פרעה. כי זה השם שלו הכיר היה סיבת עבדתו. זאת אומרת, נכון, הוא הכיר שיש מושגי אלוה, אבל לא ידע מה זה שם השם, ובגלל זה הוא התחזק ליבו. וזהו, ואני אקשה את לב פרעה, כי זה השם של החני השם מקשה ליבו. ולכן, תמצא שבעבור זה בא אליו הרעה, לפי שהיה חפץ השם שיודע בזה השם מעצמו. אנחנו צריכים שמה יגיד? שיודע שהשם. וזה גם בסוף בקד בחורות, הוא אומר בפסוקים, הוא אומר, לכן אנחנו אומרים הגברים זאת השם, בסוף, אחרי המכת בחורות, אחרי חצות הלילה, אז שמה הוא מזכיר את שם השם. כן, כתוב שויקרא משה לכל בני ישראל, ואחרי זה כתוב, ויהי בחצי הלילה, והשם היכה כל בכור בארץ מצרים, ובכור פרעה יושב על כיסו עד בכור השביעי, ואז ויקום פרעה בלילה ההוא, וכל עבדיו וכל מצרים, מציקה גדולה מרה, ואז ויקרא למשה ולאהרון לילה, ואומר, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, ולכו עבדו את השם כדברכם, את אדוני כדברכם. מה הוא מוכן? הוא, קיבלתי. עכשיו בוא נביא מה קורה פה. לכן תמצא שעבור זה בא אל הברה, לפי שיהיה חפץ השם שיודע בזה השם מעצמו. ולכן אמר, למען תדע כי אני השם, עד שהודע ואמר השם הצדיק. ולפי זה היה בפה ולא בלב. הוא אמר כבר, אבל זה לא היה בפה ולא בלב, ורצה השם להכניעו עד שיודע בו מליבו ובנפשו. מי שכתב בכאן, ואני אקשה, וזה מה שאמר למעלה, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך. זה סוף הפרשה הקודמת, והפרשת וירא, שהוא שם השם, באתי לדבר בשם שלך, שביקשת ממני. שהוא משהו חדש. הראה לעם הזה, כמו שפירשתי, למעלה. ואחרי נמצא שאמרו החרטומים אצבע אלוהים, ולא אמרו אצבע השם, לפי שלא היו מכירים בו. בסדר, אז ככה אנחנו מבינים כאן שקצת עומק, שכל המבט כאן ביחס למצרים, במכות מצרים, הכל הכל זה בירור של שם הוויה. ומה נתתי את ידי ונתתי את צבאותיי. וכן, נתתי את בני ישראל מתוכם, לראות שתכלית המכות היה להוציאה מתוכם על כורחם. השם סיבב שימרו חייהם בעבודה קשה, כדי שיענקו בני ישראל וזכו לצאת משם. כי אולי זה לרוב שאמינות הארץ וטובתה, כגן השם בארץ מצרים, הכל שם, יושבים שם, הטוב שלהם שם, הכל שם בסדר, אז גושן, והם אזרחים בה אחר 200 שנה, לא ירצו לתת ממנה. והעד ניתנה, כתוב שרואים את אחרי זה, ניתנה ראש שוב במצרים, ותמיד חושבים לחזור למצרים. ואז אומר הצור המור, לזה אמר אז בצפרדעים, למען תדע כי אין כשם אלוהינו. אומר הצור המור, ממשיך, להראות, כי כל אלוהי העמים מעלילים, ואין בהם כוח להציל עצמם, ולא לזולתם, ואין כולם כאלוהינו. וזה כי אין כשם, ולא אמר כי השם אלוהינו. לכן אמר, עתירו אל השם. הבירור הזה, רוצים שפרעה יחזור, אמרת מי השם? בוא תגלה אותו. ואחר שבדו הכוח על כל אלוהים, יש כוחות בעולם, אבל יש משהו שמעבר לזה. ואמר, עתירו אל השם. כשהמכות היו על שני פנים, מהם נגד חוקי הטבע, ומהם נגד המורגל. אז אנחנו נראה את ההגדרה. לכן מכה שהיא גדולה נגד הטבע, לא אמר, העתירו אל השם. לפי שחשב, שאין לפלא טבע קיים. כן, אני אסביר את הדבר, ההגדרה של צור המור, מסביר, יש הבדל, יש מכות שאני יכול להסביר אותם דרך סדרי הטבע. טוב, היה פתאום עכשיו מכת הרבה, היה איזה רוח שהביאה אותם. היה איזה צפרדעים שבעצם גרם עליהם איזה סוג של התרבות מאוד מאוד שהגיעה למצרים. ויש דברים שאני לא יכול להסביר על פי ערכי הטבע. אז זאת אומרת, טבע המציאות נותן לכל דבר לשוב לינו הטבעי. טוב, היה כאן איזה, חוץ לסדרי הטבע קורה לפעמים איזה דברים טבעיים שהם יוצאים מסדרי הטבע, קורה לפעמים איזה צונמי, איזה גאות, שפל, איזה משהו. יש איזה פעמים איזה שינוי סדרי הטבע, אבל זה עדיין במסגרות הטבע. ולא זכר המן שהיה מן השמיים בדרך נס, ופלא שנעשו בו נסים גדולים, בתמונות 40 שנה, וזהו עומר עשרית היפה, וידע לכל אחד, ועוד את המן אכלו עד בועה מלארץ מושבת, שהם 40 שנה, והמכה שהיא כנגד המורגל, ואינה נגד חוק הטבע, זאת אומרת, טוב, זה משהו לא מורגל, אבל זה לא משהו, זה עדיין נגד חוק הטבע. אמר, עתירו פן תישאר להרגל ימים רבים. הוא מסביר, רבי אברהם סבא ממש מסביר, מה זה עתירו? שלא יישאר ההרגל הזה, אבל זה עדיין, הוא הסביר את זה במושגי הטבע. ולכם את צפרדעים, שהרגלה משבת ביאור, פתאום קרה להם משהו, אולי משהו הזיז אותם, משהו גרם להם התרבות גדולה, לא היה להם אוכל, כמו שמכירים בסגי הטבע, שפעמים יש איזה חיות שאין להם את האוכל, אז נזים ממקום למקום. אז היו, כן, כמו מקום הנסגל, היו לבתים כנגד הרגלם.
כן, כמו
החזרים בחיפה. כן, החזרים בחיפה, שאני להם אוכל, באים פחי אשפה. אמר, עתירו לשם, וכן בערוב, אמר, עתירו בעדי. לפי שאלייתם בערים, מושג זה עתיר, מבתים מנגד הרגלו. פני שלהם הרגל תמידי. אז אנחנו רואים כאן שאברים במצב מסביר את היחס בהרגלים, וכשהוא רואה משהו שהוא משנה סדר הטבע, זה נגיד אור לחושך, מכת חושך, וכל זה כבר שם הוויה. עכשיו, אפשר להסביר את זה בצד הזה. מסגרת הטבעית, מסגרת הטבעית, יש לנו קבע כאלה, גם הרוב, וגם הרוב, תמיד מושג של העתירו זה כנגד הדבר הזה. אז נראה, נבין ככה מה קורה. למה במקדש זה משנה את כל סדרי ההבנה של העולם. אדם היה מגיע לעולם של המקדש, לעולם השמיני, והיה נפגש עם מציאות שישרת מהשמיים. אז הוא היה מבין שכל המושגים שאנחנו מכירים בעולם, זה משתנה כאשר אנחנו מגיעים לעולם של מקדש. כאן אנחנו יוצאים בארמון של המלך ומשתנים. זה כל העניין של עלייה לרגל. ולא יחמוד איש תרצך בעלותך לראות בני השם אלוקיך. תשמע, אבל אם אנחנו נעזוב את הבית ונלך לראות את בית המקדש, נכון, כשאתה מגיע לעולם של מקדש, אני משנה את סדרת טבע, לא יחמוד איש תרצך. למה שלא יחמוד? הוא רוצה לתפוס את ה... כשאנחנו נערך נעלה, כתוב שם המדרש שם שניסו גויים לחכות שפרגלים מעם ישראל יעלה ומתפסו את המקומות של, 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 של עם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מבטיח, לא יחמוד איש תרצך בעלותך לראות פני השם אלוקיך. ואדם שם מגיע ורואה שיש מציאות בעולם שהיא נגד סדרי המציאות, רואה שורת מהשמיים, היה משנה את כל הוויית נפשו ומחשבתו, וכל מה שעבר פרעו, אדם כשהיה מגיע למקדש, הכל היה משתנה אצלו. בסדר, זה אותו תהליך טבעי, בסדר? אנחנו נבין שגם 10 ניסים שהיו בבית המקדש, זה לא סתם 10. 10 מאמרות, 10 המכות, יש כאלה שצריך לתת להם מכות. וישיג את זה, ויש מי שבעצם רואה את 10 ניסים האלה, ומבין וקולט את, את השם השם. לאור זאת, נתקדם ברבנו בחיי, מקור שלישי, ונבין קצת מה קרה שם בשם השם, מול השם אלוהי, כי סך הכל יש גם מושגים, רואים שגם כן יש אלוהי צידון, ואלוהי מואב, נבין מה זה מושגי הגויים שקוראים לזה שם אלוהים, לבין השם. כן, אנחנו אומרים בראש השנה, יש בדולר, one God we trust, יש משהו כזה, אבל וידע כל פעול כי אתה פעלתו. בסדר, יש כאלה שמבינים, וידע כל יצור כי אתה יצרתו. ויאמר כל השמה בפה, השם אלוהי ישראל, מלך. ומחותו בכל מה שעלה. האלוהות הזאת היא קשורה לשם ישראל. זה צריך לברר בעולם. יש סדר של הבנת האלוהות בעולם. וידע כל פעול כי אתה פעלתו. בסדר, יש גם גויים בעולם שמבינים שיש איזה ערך במפעל הזה, שיש איזה מנהיג לבירה. וידע כל יצור כי אתה יצרתו. ובכל ששמע פה, יש נשמה בעולם. אין רק גוף, יש גם נשמה שמחיה את הצד הגופני, החומרי. השם אלוהי ישראל. תראה לי ששם אלוהי ישראל. להבין שעם, הקדוש ברוך הוא קשור לעם הזה. עם זה עשה תהיה לספרו. מחזור בקומה שלה. מה איך זה יכול לקרות? כאשר ייבנה בית המקדש. ואז יהיה בירור מאוד מאוד גדול כפי כל העולם. נכון, יהיה בית השם, הר בית השם, בראש הערים, וניסה מגבוב, נראו אליו כל הגויים, ואמרו, כי מציון יצא תורה, הוא דבר השם, שם הוויה, מירושלים. אנחנו נבין שזה לא, זה, כשאנחנו עוסקים בשמות השם, יש כאן סוד שמתחבא. בואו נראה. אומר רבן בחי, מי השם, הוויה, אשר ישמע בקולו? אמרו המדרש. באותה שעה, הוציא פרו דיפטרה של אלוהות. התחיל קורא, כל מיני מושגי, כן, צופן של אלוהות, התחיל קורא אלוהי אדום, אלוהי מואב, אלוהי צידון. אמר להם, הרי קראתי ואין שם, אין שם כתוב בדיפטרה שלי שמו של אלוהיכם? מה זה שם הוויה? אני מכיר כל מיני סוגי כשפים וסוגי תרבויות של פולחן. שם הוויה אני לא מכיר. וביור העניין, כי פרו בחוכמתו הגדולה היה ידע גבולי ארצות ותחומי היישוב. ושכל העולם נחלק לשבעה אקלימים. והיה יודע כוחות הכוכבים השולטים בכל אקלים ואקלים. זאת אומרת, אותו מצרים זה לא, זה היה תרבות מאוד מאוד עמוקה, שהיו יודעים את כל ה... כתוב שאתם את המכניס במצרים, היו יודעים את כל כישוף. עולם הכישוף. ופרו היה יודע יותר מזה, שגם ככל אזור בארצות, יש שבע אקלימים, ויש כוחות כוכבים שולטים באזור מסוים. ועל איזה אומה מן האומות שולטים? וכן בשבע אקלימים, וכן בשבעים אומות. היה ממש מגלה כאן איזה ערך מאוד מאוד גדול. כיוון שלא מצא לשם הזה שום שלטנות. תראי לי איפה, איפה הוא אוחז, באיזה מקום. ממשלה בארץ, בישע הכוחות היהודיים אצלו, תמה ואמר, מי השם אשר ישמע בקולו? זאת אומרת, המושג הזה מי השם אומר רבן בחי, זה לא סתם, הוא היה, המחשב הגדול היה, היה פרו. והוא הכיר איזה כוכב מאיר בכל אזור, ואז יכול להבין מה, מה יכול לדבר, מה זה, מי, מי, זה, מאיפה יש ש, איזה כוח שאני לא מכיר. כן, בעצם ההגדרה היא ש... נכון. בגלל זה גם כמשה רבן ש... נכון, נכון. בגלל זה גם כמשה רבן שואל אותו, תקשיב לך, באיזה שם אני אלך אליהם? באיזה שם אני אכיר? כל העניין פשוט שמות, הספר שמות הוא בירור של שמות השם. לעשות של ספר שמות. זאת אומרת, הספר הארכי הוא בירור שמות השם שבבראשית לא היה. בסדר? זה מקורות אחרים. מי השם ששמע בקולו? כי אין שום כוח מושל בארץ שלא יהיה כתוב אצלי בדיפטרה שלי, כך אומר פרו. ממש מה, אני מכיר את כל הסוגי אלויות. יש אלוהי מואב, אלוהי צידון. יש כוחות, יש כוכבים שמהירים באותו מקום. לא מכיר את זה. והוא לא היה יודע שהשם הזה עליון על כולם. וכל שאר הכוחות המושלים בארץ, אין להם ממשלה וכוח קים בכוחו. משלור הזה, למשל בזה, משל למה הדבר דומה? לכהן שהיה לו עבד שוטה. יצא הכהן חוץ המדינה, הלך העבד חוץ המדינה לבקש את רבו. הגיע לבית הגברות, התחיל צובח לבני אדם שעומדים שם, ראיתם בכאן רבי, מה הטיפשות כאן? אמרו לו, ולאו כהן הוא? הוא כהן, אז מה אתה צועק בית גברות? בטוח פה הוא לא יהיה. כהן הוא רבך, אמר להם הן. אמר לו, שותה מי ראה כהן בית הגברות? מה למלך בית מטבחיים? ומה לכהן בית הגברות? כך אמרו משה ואהרון. אלוהות אלו שאתה אומר מתים הם. אבל אלוהינו הוא אלוהים חיים ומלך עולם. ואז הוא שואל כאן, כתוב גם יעשימו למה הוא אומר כאן, אמר להם, ומה מעשיו? טוב, בוא נתחיל להכיר. אמרו לו, נוטה שמיים ויוסד ארץ. מפרק הרים ומשבר סלעים. מוריד גשמים ומפריח תשעים. מעדי מלכין ומעקים מלכין, מרים מלכים, מורים מלכים. אמר להם, אני הוא אדון העולם, ואני ברא את עצמי, ואני נילוס נערי. ותנים לסערים, הוא עשה את עצמו, אלוה, פרו, שנאמר לי יאורי ואני עשיתי לי. מי השם ששמע בקולו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע, ממים אתה לוקה? אתה מדבר שאתה יכול, אתה שליט על המים, על הנילוס, אז שמה, אתה אומר שאתה שליט על זה, ממים אתה לוקה? והפך לו המים לדם. דבר אחר, מי השם ששמע בקולו? שיתחיל לשמוע בקולו. הרי מעולם לא בא אצלי. כתוב, בא אצל אבי מלך בחלום הלילה, ואמר לו בטון לבבי, ובטון לבחסת הזאת. אבל לי, שימו לב, הוא מביא כאן, והנגע השם את פרעה נגעים גדולים. לא היה כאן גילוי של דיבור. וכיוון שכן, איני מכירו. לא ידע את השם וגם את ישראל לא אשלח. יש כאן בירור עמוק, שגם באבי מלך זוכה כן לגילוי, אבל פרעה לא זוכה. הוא מקבל נגע השם את פרעה בנגעים גדולים, וזה גם כן יהיה דוגמה, מה שקרה עם שרה, ששם הוא מנגע את שרה, היא פגש ממש בעבור שרה, אז מה שיקרה אחרי זה בעם ישראל, עם המכות, זה אותה הכנה, מה שקרה עם שרה, עם פרעה, ככה זה יקרה עם עם ישראל מול מצרים. עכשיו בואו נבין מה קורה כאן. אלוהי העברים נקרא עלינו. מתחיל, שאלת איך זה, אמרת נכון, אולי שהתחיל לפנות אל פרעה לאט לאט, הוא לא יודע, הוא לא מכיר את השם הזה. אז בואו נראה שיש כאן את סדר. בתחילה הוא קורא להם אלוהי העברים. משה רבנו אומר לפרעה, אלוהי העברים נקרא עלינו. קודם כל, בוא תכיר. הוא יקרא אלוהי העברים. יש לי תמועה. אחר שהשיב להם פרעה, מי השם ששמע בקולו, וידעתי את השם, למה היו חוזרים משה ואהרון לומר, אלוהי העברים נקרא עלינו? אבל הסברת שם השם, אז למה אתה אומר אלוהי העברים? אבל העניין, כי השם יתברך אמר תחילה, ובאת אתה וזקני ישראל, ואמרת אליו, השם, אלוהי העברים נקרא עלינו. בכאן אמר לו, כה אמר השם, אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוג לי במדבר. מה זה אלוהי העברים? ומה זה אלוהי ישראל? מה זה העברים? אברהם אבינו נקרא אברהם העברי. למה? כל העולם בעבר אחד והוא בעבר השני. אז זה יש גם כן הרבה גם האחרים. עם אברהם אבינו, אז יש גם את ישמעאל ויש גם את עשיו. אז טוב, יש משהו בעולם שהכירו. אבל עכשיו משהו אחר. כה אמר השם אלוהי ישראל, שלח את עמי. יש קשר בין מכאן והלאה, כשהוא קשור לעמו. הזכירו השם המיוחד כמו שנצטבו, וכאשר ישיב פרעה, לא ידעתי את השם, אז נזכרו כי פרעה יודע שם אלוהים. שהוא אדון העולם ומנהיגו, כי הזכירנו בדבריו תמיד, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת. אבל לא ידע השם המיוחד. כן, אחר שישיב לא ידעתי את השם, חזרו ואמרו לו, אלוהי העברים נקרא עלינו. מה זה אלוהי העברים? שהוא אל שדאי. ולשון נקרא מלשון מקרה ופגע. כן, פירשו המקרה, פן יפגענו בדבר. כן, מה זה הפה? היה אפשר להסביר את המכות מצרים, זה סוג שן, פן יקרה כזה דבר. כי אמר לה השם ברך הפסוק, ואמרתם אליו, השם אלוהי העברים נקרא עלינו. מה זה נקרא עלינו? כי המקרה הוא כולל מה שהם אומרים עכשיו, פן יפגענו. והם בדבריהם עניין חדש, רק מה שנכלל בדברי השם יתברך, והכן פרשו לו המקרה ההוא. אז שימו למה אמריקה, והנה פרעה בראשו בחומתו, לא ישיב כדבריהם, כלל, רק דחה אותם, דברים אחרים. אבל למה משה ואהרון תפריעו את העם? כן, תהיה להם, תכבד העבודה אנשים, והיישו בדברי שקר, הוא לא מוכן לקבל את המבט הזה. רק נסביר קצת, גם מתחילת הפרשה, בהבנה הזה שם השם ושם הוויה. כתוב ברש"י, בתחילת הפרשה רש"י הוא מאוד מאוד לא מובן קצת. כאילו רש"י לא, הוא חורג ממנהגו בפירוש. הוא אומר משהו אחד פתאום חוזר בו, כתוב את זה בפורש, ויאמר אליו אני השם, נאמן שלם שכר טוב למתחים לפניי, לא לחינם שלחתיך, כי אם מקיים דברי, שדיברתי לאבות ראשונים. ואז הוא אומר, מביא כאן, שלאבות שמי השם יודעתי להם, לא יודעתי להם, אין כתיב כאן אלא לא נודעתי. לא נכרעתי למידת האמיתית שלי, שעליה נקראתי שמי השם, שהבטחתי לא קיימתי. ועם כל זאת, כן, כתוב שם, אני השם, אז אומר כאן רש"י, אחרי זה בהמשך, אז מביא כאן מקור. הוא מביא, לכן אני אומר את השם קרא פשוטו, ואז הוא אומר ככה, שימו לב, גם הקימותי יש ברש"י, שהוא בעצם מתלבט, הוא מביא כאן את רבו, והוא לא רוצה להכריע. כשביקש אברהם לקבור את שרה, לא מצא קבר עד שקנה מדמים מרובים, וכן ביצחק. עירו עליו, על הבארות אשר חפר, וכן ביעקב. כל האבות, כל מה שהם, איך שאברהם אבינו אומר לו, בואי לך, נתן לך את הארץ של הרקע, נהיה רעב, והוא אפילו קיבל את כל הארץ, אפילו לא צריך לקנות את החלקה של שרה בדמים מרובים, והוא לא יראה אחריי. ביצחק הבארות אשר חפר, הם באו ויסלום פלישתים, הם לא ירו אחריי, הם יכולו להגיד מה, איפה כל ההבטחות שקש ברוך הוא הבטיח לנו. וכביעקב, וכתחקת השדה, ולא ירו אחר מידותיי. ואתה אמרת, למה ראו אותה? ואין המדרש מתיישב אחר המקרא, מפני כמה דברים, ואז הוא בי שמה, שלא נאמר שמי השם לא שאלו לי, ואם תאמר לא הודיעם שיקח שמו, בבית בין הפטרים, היה כאן, אני השם שעושה לך מהר כסדים. אז הוא אומר, בסוף רש"י, הוא לא רוצה להכריע, איך אני אומר, התיישב המקרא על פשוטו, דבר דבו על אופניו, ועדה שדרש, שנאמר, לא כדברי כי יש נמו השם, וכפטיש שפצה צלע, מתחק כמה חלקים. מה זה הגדר? זה בעצם נסביר את המילים שלנו. פעם אחת אומר רש"י, משה רבנו שואל שאלות. למה ראות אלה, מה זה? למה שחתני? אומר, שאלת יפה, תקבל גילוי שהאבות לא גילו. אתה תקבל גילוי, שאלת שאלה טובה, תקבל עכשיו גילוי שהאבות לא זכו לו. שמי השם לא יודעת, לא נדעתי להם, אבל לך אני אתגלה. זה בצורה הטובה והלגיטימית. בצורה שנייה אומר רש"י, אוי, האבות, עבדים ולמה משתכחים. אברהם אבינו, מה שכל מה שזה לא יראה אחר מידותיי, וכל מה שקיבל, ויצחק, כל מה שקרה לו, ולא יראה אחר מידותיי, ויעקב, לא יראה אחר מידותיי, ואתה אומר שמי השם, אוי, עבדים ולמה משתכחים. אז כאילו, נו, משה, מה אתה שואל שאלות? תראה את האבות, שלא שואל שאלות. אז אם השאלות היו, השאלה כאן הייתה מקום נכון, או מקום לא נכון. אומר רש"י, אני לא מכריע. הלא כל דבר שקוראים השם, כפטיש שפוצץ צלע. יש משהו מאוד מעניין. המקור הזה של המקור של פטיש צלע, זה מוזכר בתוספות בשבת, פיחי עמוד ב'. התוספות בשבת, פיחי עמוד ב', מביא שמה תוספות. מה זה המושג כפטיש שפוצץ צלע? אומר התוספות, כפטיש שפוצץ צלע. אומר התוספות, יש פטיש שפוצץ את הצלע. נותן מכה. והתחק כמה ניצוצות ואומר, אבל יש אבן, צלע, שהוא מפוצץ את הפטיש, כמו אבן סמפירינון, שמנה היו הלוחות, שאם היית מכה בפטיש, הפטיש היה נשבר. כך אומר התוספות בשבת פחת. מה הסבר בזה? וזה הסוד. מלמעלה למטה או מלמטה למעלה? כך אומר בעצם התוספות. יש פטיש ששובר את הסלע, ויש סלע שהוא כזה חזק שהוא פוצץ את הפטיש. וזה הסוד כאן בעצם. אם השאלה היא שאלה טובה, אומר הזוהר, אתה יכול לפתוח שאלה טובה היא שער לעולם פנימי יותר. זה מפתח לשער יותר פנימי. ואם יש שאלה שהיא אין בה ערך, היא אפיקורסות, אז זה לאבד. אז זה הסוד. השאלה היא מקום נכון. השאלה מאיזה מקור היא באה. אין כאלוהינו, כאלוהינו, אחרי זה מי כאלוהינו? מי כדוננו? מי כמלכנו? מי כמשנו? תסביר לנו, מי? ואם זה בא קודם כל, מי שאין כאלוהינו, אין כדוננו, אחרי זה שואל, אני רוצה להבין הכל, וללמוד הכל, ולהעמיק בכל, ואני לא לוקח שום דבר מובן מאליו, אז אומר הזוהר, אתה זה שאלתה, זה שאלה, זה מקום, זה מפתח לשער פנימי יותר. אחרי זה נודה לאלוהינו, נודה למלכנו. ואם זה בא מעולם של פיקורסות, אז זה לא נכון. וזה אומר משה רבנו, כשאנחנו שואלים את שאלות בתורה, אנחנו צריכים לברר כפטיש שפוצץ צלע, האם זה פטיש ששובר את הסלע, ואז זה רק איזה, או יש לך איזה הערה מלמטה, שאלה עמוקה שאתה מנסה להבין את נבחי ההוויה, ואז זה אומר את זו הרעה, אתה ככה אסור ענה וירד, תחפש לראות. הפטיש נשבר. אתה זוכה לגילוי שמה שהאבות לא זכו. זו שאלה טובה. אז זה בעצם העניין שעשות כאן. עכשיו, למה זה קשור ל- לכל המהלך שלנו, לעולם של מקדש, וזה, ככה מה שאנחנו נגדיר את זה בעיקרי הדברים. אנחנו הזכרנו, וזה הסוד הגדול, שביחס של המקדש, ביחס של המקדש, היה שם הוויה, היה בצורה מלאה. כשהיו שומעים את שם הוויה, הוא מסכת יומה, נכון? היו שומעים את שם הוויה, שם השם, בקשב תארה, היו נופלים על פניהם ואומרים, ברוך שם כבוד מחותו, עולם ועד. זאת אומרת, שם הוויה, בסוף, מי השם, איפה זה יתגלה באמת? בעולם של המקדש. שם אנחנו, אנחנו לא אומרים שם הוויה, אנחנו אומרים שם אדנות. אנחנו לא קוראים שם הוויה, אנחנו אומרים שם אדנות. המציאות לומר שם הוויה בעיקרו, כמו שצריך, מי השם, זה רק במקדש. כזה אנחנו אומרים, בקריאת ים סוף, תביאם ותתאהר, בהר נחלתך. מקדש השם, כוננו ידיך. שם הוויה, שם אנחנו נגלה את שם הוויה הגדול. שם נוכל להגיד כקריאתו וככתיבתו את שם הוויה. אנחנו אומרים ברוך הוא ברוך שמו. למה? כי אנחנו יודעים שיש איזה שם כזה. ברוך הוא ברוך שמו. כי למה? כי בדרך אחד הראש מביא שלמה אתה אומר את זה? כי אתה צריך לזכר, כשאתה אומר את שם השם, צריך לזכר שהיה בית מקדש? היית נופל לפניך! שפשוט אתה אומר, ברוך שמו ברוך עולם ועד. אבל אין לנו את זה היום. לפחות תגיד משהו, אל תגיד, תגיד ברוך ברוך שמו. תדע שיש עדיין השם כזה בעולם. הוא יתגלה בעולם של מקדש, ששם אנחנו ניפול על פעמים ונגיד שברוך שמו קודם ועד, אבל תגיד ברוך ברוך שמו. זה הבירור הגדול שמתחיל ממצרים, פשוט ועירה, ובסוף הגיע לעיקרו המיוחל בעולם של המקדש, ששם שם הוויה להתגלה בקריאתו, בכתיבתו, ואז נוכל להגיד בצורה ברוך שם כבוד מחותו לעולם ועד, והבירור הזה שמתחיל ממצרים, יתברר ויתברר עד שנגיע לעולם של מקדש. בשורות טובות.